מסילת ישרים, בית רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, עמוד צדיק. אנחנו בסיום פרטי מידת הנקיות. אז להזכיר בקצרה, שלוש מידות יש שצריך לקנות על מנת להיות צדיק: זהירות, זריזות, נקיות. להיות צדיק זו גם חובה, זה לא רק רשות, זה גם חובה. מה שאין כן להיות חסיד, אני לא חייב.
זה כתוב
למה
כולם צדיקים?
לא, זה לא בגלל כולם צדיקים. כל אדם חייב להיות צדיק, אבל לא כולם חייבים להיות חסידים, ויש אפילו אנשים שאסור להם להיות חסידים. שמה יהיה חסיד שוטה. זאת אומרת שעדיין צדיק הוא לא, והוא כבר רוצה להיות חסיד, נוהג במידת חסידות, וזה מסוכן לו.
רגע, חסיד זה יותר מצדיק, נכון?
למשל, לא רוצה לשמוע לשון הרע על ישמעאל בן אלישמע בשביל בן נתינה, לא רוצה. אומרים, אבל ישמעאל הולך להרוג אותך. לא רוצה לשמוע לשון הרע. אז גדליה בן אחיקם נהג פה מידת חסידות, והוא נהרג על ידי ישמעאל בן נתינה. לא? איך קראו לו לזה שהרג את גדליה? לא, זה היה, קראו לו ישמעאל, אבל ישמעאל בן נתינה, אני חושב. לא, בן נתינה. טוב, זה לא משנה, זה לא משנה. ישמעאל בן נתינה, בן אלישמע. מה?
חסיד זה יותר מצדיק.
חסיד זה יותר מצדיק. לא כל אחד יכול להיות חסיד, אבל כל אחד צריך להיות צדיק. זה דברים פשוטים שחזרנו עליהם פעמים רבות.
אז באמת למה יש צום זה להיות? אם הוא עושה את זה בתוך... לא בתוך חוכמה.
טוב, למה יש צום גדליה זה נושא אחר. טוב, על כל פנים, מידת, שלושת המידות, זהירות, זריזות, נקיות, הן הכרחיות לכדי להיות צדיק, זאת אומרת שהן חובה. זהירות, למדנו שהכוונה ההתבוננות במעשים, אם טובים הם, אם רעים הם. והזריזות זה כאשר מתברר שהמעשה הוא טוב, להזדרז לעשותו. כך שזהירות היא בבחינת סור מרע, הזריזות עשה טוב. זהירות שייכת ללווין, למצוות לא תעשה, כלומר ליחס של הנפשי שלה לא תעשה, והזריזות היא בבחינת עשין, מצוות עשה. הנקיות היא נקיות כבר שבנפש, נקיות הדעת. מה בינה לבין הזהירות? היא קרובה מאוד אל הזהירות מהרבה בחינות, והיא כמו הזהירות, אבל הזהירות בענפי האיסור, לא באיסור גופו, אלא בענפים המתפשטים ממנו. מדוע הנקיות היא עדיין שייכת לצדיק ולא לחסיד? הרי זה רק ענפים. אלא שמדובר בלא סתם ענפים, מדובר בענפים שגם הם בכלל הדין. זאת אומרת, אסור לדבר לשון הרע, זה בכלל הזהירות. אסור לדבר אבק לשון הרע, זה בכלל הנקיות. אבל גם אבק לשון הרע, זה איסור בשולחן ערוך לדבר. זאת אומרת, זה עוד לא דברים ששייכים למידת החסידות. יש חיוב מן הדין לא לדבר אבק לשון הרע. ברור? אלא שזה צריך מאמץ מיוחד, כיוון שמדובר בענפים. מובן? טוב. כל זה שייך, אם כן, לדברים שבדין. למדנו שיש בנקיות שלושה... יש עד כאן שאלות? אין פה שאלות, נכון? ברור, דברים פשוטים. למדנו שיש בנקיות שלושה סוגי נקיות. האחד יותר קל, השני יותר קשה, השלישי יותר קשה. יותר קשה מן הקשה. הזהירות, בסדר, הנקיות הקלה היא נקיות במעשים. כלומר, למשל באכילה, אסור לאכול חזיר, זה נכון. כולם יודעים. הנקיות באכילת חזיר זה להיזהר משפתון שבו יש שומן אסור. שזה דבר פחות גלוי. כן? או למשל, לאכול מעם הארץ שספק אם הוא יפריש תרומות ומעשרות או לא. זה כבר שייך לנקיות באיסורים, אף על פי שכל הדברים האלה הם דין גמור. אבל זה נגיד יחסית קל לצאת ידי חובה, כיוון שמדובר בלצאת ידי חובת מעשים. ומעשה זה קל לעשות. שלב יותר מסובך של הנקיות, זה דברים השייכים ליחסים בין אדם לחברו. לשון הרע, שנאה, קנאה וכו'.
מה זה היה קודם בין אדם ל...
זה המעשים. עכשיו מדובר בדברים ששייכים לחברה. שזה דברים יותר דקים ויותר קשה להילחם בזה. אבל גם שמה זה הלכות מפורשות. והדבר היותר קשה בנקיות זה נקיות במידות. זה השלב השלישי. בואו. כן, אבל אנחנו מדברים על דברים יותר דקים הנולדים מחברת בני אדם, והחברה היא בעיקר בדיבור. כן? לא שאין פה מעשים, אבל...
קצת הדוגמה שפעם שעברה לאחר 5 דקות לעבודה זה בבחינת גזל תחום הנקיות.
ודאי, לאחר 5 דקות לעבודה זה גזל בנקיות.
נכון, אבל מה זה? בן אדם למה?
זה מעשים. כשדיברתי על מעשים, לא דיברתי... תקשיב, כשאמרתי מעשים, אני לא חילקתי פה אם המעשים האלה נוגעים בין אדם לחברו או בין אדם למקום. כי אנחנו מדברים לא מבחינת, ביחס לשאלה כלפי מי זה, אלא בדרגת הקושי. הקושי לטפל בנקיות במעשים זה יותר, זה קושי קטן. לעומת הקושי שיש בלטפל בדברים הקשורים ביחסים חברתיים. לכן, גם כשאני מאחר 5 דקות לעבודה, זה אמנם בין אדם לחברו, אבל לא, זה בין אדם לחברו, אבל זה לא, זה לא גם חברתי. אני אמנם גזלתי, אבל לא פגעתי בשני. אני צריך להחזיר לו את הכסף ששברו את החמש דקות האלה, זה משהו אחר. מה שאין כן, כשאני מרמה מישהו, כן, או מצער אותו, אני בזה כבר נוגע לקלקול אחר. זה סוג אחר של קלקול. כי זה קשה בהתנהגות שלנו לא לפגוע באנשים. יותר קשה מאשר לא לגזול. מובן? אנחנו מדברים פה בדרגות הקושי. לא אכפת לנו מזה בן אדם למקום ובן אדם לחבר.
אבל הנקיות היא מקבילה בעצם לזהירות במישור של גבוה, אבל היא לא מקבילה לזהירות.
יפה. זאת אומרת, הנקיות היא מקבילה לזהירות בענפים. הזהירות בגופו של האיסור, הנקיות בענפי האיסור.
יש מידה שהיא מקבילה
לזריזות
בענפים?
זריזות בענפים? לא. זה כבר ש... זריזות בענפים זה כבר יהיה בתחום של החסידות. וזאת משום שאהבה יותר עליונה מיראה. עכשיו, שלב ג' בנקיות זה המידות. זה עוד יותר קשה, כיוון שאני צריך לצאת ידי חובה בענפים לא כלפי חוץ, אלא כלפי עצמי. הרמח"ל אומר שאם היינו צריכים לכתוב את כל ענפי הנקיות במידות, לא יהיה לנו מספיק זמן, אבל הוא מדבר פה על המידות הראשיות, שהן הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. תאווה. אלה הן המידות הראשיות, שאחר כך הוא נותן בהם כמה פרטים, אבל אי אפשר להיכנס לכל הפרטים. עכשיו אם כן, הגענו אל הקנאה.
הכעס זה לא בעצם, הכעס זה לא גאווה בעצם?
הכעס זה ענף של הגאווה, אתה צודק. זה למדנו על פי רבי חיים ויטל, שהגאווה יש לה תולדה, תולדה הכעס. עמוד צדיק, ותראה, כל זה כדי להזכיר איפה אנחנו נמצאים, כן? אז אנחנו לקראת סוף מידת הנקיות. ותראה כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלא היא המייגעת לב האדם עד יום מותו. וכמאמרם זיכרונם לברכה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. במיוחד רשעה מאוד החברה הצרכנית בימינו, שהיא מייצרת תאוות. זאת אומרת, איננה רק באה לספק את התאוות הנתונות ממילא בנפש האדם, אלא ממציאה לו באופן מלאכותי תאוות חדשות. למשל, מה אתה לא אין אם לא קנית את ההונדה האחרונה? ואז הוא מסכן, הוא חייב עכשיו לעבוד קשה כדי להשיג דבר שבעצם הוא אפילו לא התאווה לו באופן טבעי. יצרו אצלו את התאווה הזו. יש תאוות אחרות, אדם יש לו תאווה לזה שיהיה לו רכב, בסדר, אבל יש לו כבר, ועכשיו אמרו לו, רק תשמע, זה לא מושה, יפה. אז הוא עכשיו חייב להשתגע בשביל לצאת ידי חובת החמדה והתאווה. לא אמרנו שאין תפקיד טוב לרע, אבל כשלעצמו זה מידה רע. היה איזה גוי אחד בשם דיוגנס, הוא פורסם, הוא היה גר חי בתוך חבית. אלכסנדר מוקדון אמר לו, תשמע, יש לי רעיון, אתה רוצה אולי לבוא לארמון שלי שם, אספק לך את הכל. אבל כדי להגיד לו את זה, אלכסנדר צריך לעמוד על פתח החבית. אז דיוגנס אמר לו, אבל אתה מפריע לי, אני לא רואה את השמש. כן? מה? זה בסימן שהוא בז לתאווה. זאת אומרת, הוא הבין שהוא יזיק לנפשו אם הוא יישמע להצעה של אלכסנדר. כי לא יותר, כי תמיד יחסר לו משהו. אם ברגע שאדם רוצה להתחיל להשלים את תאוותיו, תמיד יהיו לו תאוות נוספות. אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל, האחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלוי המייגעת לב האדם עד יום מותו, מאמר רב זכרונו לברכה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ואומנם עיקר התאווה פונה לשני ראשים, אף על פי שיש יותר משני ראשים, אבל העיקר, האחד הוא הממון והשני הוא הכבוד. שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים באדם רעות רבות. הנה כאן דברים, הדברים שעומד הרמח"ל להגיד הם דברים פשוטים ושל טעם, כלומר הגיוניים שמתחייבים מעצמם. הנה איך עמדת הממון, היא האוסרת אותו במאסר העולם ונותנת אבותות העמל והעסק על זרועותיו, כי עניין הכתוב, אוהב כסף לא יסבע כסף. היא המסירה אותו מן העבודה, כי הנה כמה תפילות נאבדות וכמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת המון הסחורה. יש ספר שנכתב באנגלית, All for the Boss, תורגם לעברית, הכל לאדון הכל. זה תיאור חייו של איזה צדיק אחד באמריקה, הרב משהו הרמן, יעקב יוסף הרמן. כן, תרגימו את זה גם לשפה הטמאה הזאת. ובקיצור, זה ספר, הוא היה מראשוני הרבנים באמריקה בתקופה שבאמת לא היו הרבה רבנים באמריקה. הגיע עם גל ההגירה הגדול. הייתה לו שעה קבועה ללימוד תורה, ובאותה שעה באו והציעו לו עסקה של כמה עשרות אלפי דולרים שבה הוא יכל להרוויח הרבה קלות והרבה כסף, והיה אחר כך מתקדם ובטח היה לו יותר זמן ללמוד תורה. אבל כיוון שזאת הייתה השעה שבה הוא למד תורה, אז הוא הבין, הוא יראה את זה כניסיון של יצרו הרע, ואמר, עכשיו אני לומד. וזה היה ראשית התעלותו בקודש. וגם אחר כך כשהוא הצליח להרוויח ממון רב, שאלו את אשתו, נו, איך זה מסתדר עכשיו בבית, עכשיו שיש יותר כסף? לא, אני לא יודעת, אני כל פעם הוא נותן לי את אותו סכום שהוא היה נותן לפני כן. אם לפני כן זה יספיק, אז לא צריך עכשיו יותר? או, זה אופן החיים שלו. והאיש הזה מן הסתם היה מאושר יותר מהרבה אנשים שרוטפים אחרי הכסף ולא אוספים כסף. לכן זה מה שכן אומר הרב, היא המסירה אותו מן העבודה, כי הנה כמה תפילות נאבדות וכמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת המון הסחורה. כל שכן תלמוד תורה, וכבר אמרו זיכרונה מברכה, לא מעבר לים היא. מה זה היא? התורה. אינה באותם שהולכים מעבר לים בסחורה. וכן שנינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. היא המוסרת אותו לסכנות רבות ומתשת את כוחו ברוב הדאגה אפילו אחרי השיגו הרבה, וכן שנינו, מרבה נכסים, מרבה דאגה. עכשיו יש לך מיליון דולר, נו, איך אתה חי? קשה מאוד. אולי יגנבו לי. אז צריך ביטוח, וצריך להשקיע את זה בכל מיני אופנים, כדי שאם זה יובד מפה, זה לא יובד משם.
אתה משקיע, יש מה?
כל מיני שירוויחו בבנק,
כן.
שירוויחו את
הפרס הגדול.
הם כולם...
נרסו. מכאן שצריך לקנות לוטו ולהתפלל שלא להרוויח.
כן, נכון. או לא לקנות חיוב.
אם מישהו רוצה בכל זאת לקנות, שיקנה, אבל שיתפלל שלא יצליח, שלא יעבור. היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה, ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. כלומר, זה לא רק שבגלל זה אתה לא תתפלל ולא תלמד. לפעמים אתה עושה דברים שלפי השכל הם שגרה. יתרה עליה, חמדת הכבוד. טוב, אז זה חמדת הממון, היא עדיין ניתנת לתיחום. מדוע? משום שממון, ברור מה זה, זה כך וכך כסף. אבל כבוד זה מופשט. ומכיוון שנפש האדם היא מופשטת, אז הנטייה שלו אל הכבוד יכולה להיות אינסופית. כי הכבוד דומה מאוד למזון של הנשמה. ואם כן, זה יסוד אמיתי שדוחף את האדם אל הכבוד. ומכאן הסכנה העצומה שיש בכבוד. כי כבר היה אפשר שירבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אגב, זה צריך להיזהר ככל שנהיים יותר זקנים. כן, הרי שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם: התאווה, הקנאה והכבוד. הקנאה זה היצר הרע של הילדים. הילדים. התאווה זה היצר הרע של הצעירים. והכבוד זה היצר הרע של הזקנים. כן. ולכן זה כל כך מסוכן. כן. כי כבר היה אפשר שירבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. אפשר לעשות רשימות. לא צריך לרוץ אחורה בזמן. כל אדם בכל בדורו, בשנתו, יכול לעשות רשימה מכובדת של אלה שרדפו אחרי הכבוד ונאבדו. עכשיו הרמב״ם כותב שכל המלכים של הגויים, לכולם אין חלק לעולם הבא. כי כולם מתנשאים על הציבור שלא לשם שמיים. בהלכות תשובה? עושה רשימה, שם יש רשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז הוא עושה שם, מגיע שם בתוך הרשימה, הוא מוסיף המתנשאים על הציבור שלא לשם שמיים, והם כל מלכי האומות. כן, ככה הוא מוסיף. כל המלכים שלהם, כל הפוליטיקאים שלהם, הם בעצם רודפים אחרי הנעת עצמם. שם הוא לא מוסיף, אבל אפשר להבין שאם הוא אומר שם כולם, אז יצאנו חלקם. כן, הרי המשנה נכתבה בעברית, כן? היא נכתבה ללמד את היהודים.
זה
כולל את הורדוס? אני לא יודע, לא נכנסתי לפרטים. יש להניח שגם הורדוס, הרי כשהורדוס מת, עשו יום טוב.
לחכמים.
מה?
לחכמים.
עשו יום טוב לחכמים. כל ישראל, במגילת תענית, יש יום. כן, זה ברור. מה? כאן סכנה עצומה היא להיות עוסק בצורכי ציבור. מצד שני, שמה יאמר אדם, אז אם זה ככה, אני לא מתעסק בצרת הציבור. אומר הרמב״ם, מי שלא אכפת לו מן הציבור, אין לו חלק לעולם הבא. מה אפשר לעשות? אין ברירה אלא לעסוק בצורכי ציבור לשם שמיים. באמונה. הנה ירובעם בן נבט, הנה יש לנו פה רשימה, רשימה תנכית. ירובעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד. מה דחף אותו סך הכל? הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, אמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, יחי לבעינה. כן, דברים זזים. זאת אומרת, עכשיו, זה דברים קצת יותר עמוקים לכאורה מה שקרה עם ירובעם. כלומר, ירובעם יש לו שיטה אידיאולוגית שלמה מאחורי הדברים האלה. כן? שיטה של משיח בן יוסף, עוד הרבה. כן, ירובעם היה אדם גדול מאוד. חז"ל אומרים שכאשר הוא נפגש עם, הרי כתוב בתנ"ך, שהוא פגש את אלישע, את אחיה השילוני בשדה, כתוב ויהי בהיותם בשדה, וחז"ל אומרים מה זה בשדה? שכל תלמידי חכמים לפניהם כעשבי השדה. כן? כלומר, זה אדם גדול מאוד, ירובעם, שהיה דורש 103 פנים בתורת כהנים. כן? זה לא... ולכן, כשהוא מסרב לטייל בגן עדן עם בן ישי, יש יסודות עמוקים לטענה שלו. אבל זה לא נקי מתאוות הכבוד. קצת תאוות הכבוד הייתה שם, וזה הספיק כדי לאבד חלקו מן העולם הבא. זה הבחנה של הרמח"ל. זאת אומרת, לו נתאר לעצמנו שירובעם בן נבט היה צדיק גמור, זאת אומרת, לא היה חולק על רחבעם בגלל מניעים אישיים כלשהם, ייתכן שהיה נחשב כאחד מגדולי הצדיקים. להבדיל, זה כמו שכותב בעל מי השילוח, הרבי איזביצה, על זמרי בן צלו. זמרי בן צלו, נשיא שבט שמעון, הוא עושה מעשה גרוע מאוד. ההלכה אומרת, קנאים פוגעים בו. מה זה קנאים פוגעים בו? אם זה גרוע מאוד ומגיע לו מיטה, אז תיקח אותו לבית הדין, ושבית הדין יחייב אותו מיטה. למה ההלכה לא סדרה שהבועל הרמית, הבית דין פוגע בו? אלא כנראה, ויותר מזה, ההלכה היא עוד יותר מוזרה. היא אומרת שאם זמרי היה מסתובב, נהפך, והורג את פנחס, היה בסדר גמור. למה? רודף, הוא רוצה להרוג אותי, אני הורג אותו. לא מובן. אין, למה ההלכה השאירה את זה ככה? פשוט אומר הרבי מאיזביצה, כי יכול להיות שזמרי צדיק יותר מפנחס. כי יכול להיות שהוא כיוון את כל זה לשם שמיים. כי הוא רצה להציל את העם מעבודה זרה, ולכן הכניס את המואבית לתוך המחנה.
כל זה כוונות.
ואי אפשר לשפוט. אין אדם, אין בדין בעולם שיכול לדעת. ולכן השאירו את זה במצב כזה. אז איך אנחנו יודעים שבכל זאת זמרי הוא כזה רע? כי פנחס הוא אליהו. אליהו הנביא יודע. כן? כי פנחס הבחין שאצל זמרי זה לא לגמרי לשם שמיים. אבל אם זה היה לגמרי לשם שמיים, אז לא היה נהרג.
זה היה חלק
מכל השחיתות. לא, יש מה שקרה הוראת שעה. בת יתרו מי תירא לך? זה מה שאמר זמרי למשה, נכון? ומשה בכה. למה משה בכה? שיסביר לו למה הוא לקח את בת יתרו. אלא שזמרי אומר למשה, אני עושה מה שאתה עשית מאותם השיקולים. אולי כדי לשאת אותה, אתה יודע. כלומר, לא, אבל שם כתוב ש... הוא הביא אותה למשה, אמר, זאת מותרת או אסורה? ואז משה אמר לו, מה זה מותרת או אסורה? אסורה למה? לנישואין. משה אמר אסורה, אמר לו, בת יתרו מי תירא לך? ומשה בכה. זאת אומרת שמשה לא ידע מה לענות לזה. זאת אומרת שמשה הבחין, אולי האיש הזה, יש לו אותם השיקולים שהיו לי כשלקחתי את בת יתרו. ואז זה בסדר. מה? אלא אם כן יש הוראת שעה? מה?
אבל אצלו חד,
מה?
אצלו חד.
כן.
הוא התכוון כן לשם שמיים.
נכון.
אז הוא בכל זאת נראה.
נכון.
וזה היה יפה לישראל.
נכון.
הוא לא קורא את זה
אבל אצלו חד זה לא דוגמה.
למה?
בגלל שהוא לא היה ראוי לעשות הוראת שעה. הוא לא במדרגה לעשות את זה. אבל זה, זה, אבל זה חוזר למה ש... כל זה אני מביא...
מה?
משה לא ידע. ולכן, פה אני חוזר פה לירובם בן נבט. הגמרא אומרת, גם על ירובם בן נבט שהיה אדם אדיר. האמיתי, הרמח"ל בספרו, קינת השם צבאות, אומר שירובעם יכל להיות משיח בן יוסף. יכל.
כי הי...
מה? אפילו בעגלים
שהקים.
יכל לעשות עגלים בלי עבודה זרה. מה, אסור לעשות עגל מזהב? תגיד לי. סתם ככה, אני רוצה לעשות עגל מזהב, אני עובר על איסור? מה? מה פתאום?
אל תעשה מסכה ושום
דבר. לא תעשה לך, אבל לשם שמיים. אני עושה לשם שמיים.
אז גם אז נוצרים שעושים איקונים, אז גם כן לשם שמיים.
אסור לגוי לעשות פסל? גוי מותר לו לעשות פסל, אסור לו להשתחוות לזה, אסור לו לעבוד לזה. אבל אם הוא עושה פסל כדי לפאר בית כנסת, איזה גוי בא ואומר, תשמעו, הבאתי לכם מתנה לבית הכנסת. פסל.
עגל זהב.
זה מותר משהו.
מותר, אבל אסור.
לא יכול להיות שמותר אפילו גם להכניס. מה? יש דיון, למשל, לגבי הפסל של המהר"ל מפראג. יש בפראג פסל. פסל של המהר"ל. שעשה אותו גוי. אז דנו הפוסקים, אם זה מותר לקיים, אסור לקיים. ההלכה היא שמותר. כי לגוי זה מותר לעשות, והוא עשה את זה לכבוד ישראל, מה יש? אז יש פסל.
בגלל שזה מותר, היה מותר לעשות פסלים של משה ודוד.
למה לא? במקרה שלא מותר לעשות פסל של משה ודוד. לא לכנסייה כמובן, אבל סתם ככה. טוב, איפה היינו? למה דיברנו על כל זה? כן, זאת אומרת ש... טוב, אנחנו מדברים על ירובעם בן נבט, כן? ירובעם בן נבט, בסדר, נסכם את הדברים. הוא היה יהודי במדרגה רוחנית גבוהה מאוד. אז מה קלקל אותו? איזה שהיא פנייה של שחיתות מוסרית אל הכבוד. זה מה שאומר כאן הרמח"ל. יש הרבה כאלה, למשל שבתאי צבי, שמרשה עם ירקב, היה גם כן אדם כזה, היה אדם גאוני. אדם גאוני עם שיגעון קטן. מה היה השיגעון הקטן שלו? גם כן, הכבוד, אותו דבר. מה? זה מה שגרם לו בסוף את כל הדברים האלה.
היו אותך לפני שלו, מתי?
או, הרבה לפני. כנראה קצת עוד לפני. זאת אומרת, הוא התחיל לחשוב את עצמו ליותר ממה שהוא היה. כן, אבל, זה, אבל זה, זה צריך להבין, זה שיגעון גדול בגלל שזה היה אצל אדם גדול. זאת אומרת, אצל, יש אנשים קטנים, אז השיגעון שלהם זה שיגעון קטן, ואז החטאים שלהם זה חטאים קטנים. כשאדם גדול חוטא, אז הוא חוטא בגדול. אם כבר, אז כבר. למשל, נביא שקר. איך אדם יכול להיות נביא שקר? כדי להיות נביא שקר לפי ההלכה, צריך קודם כל שיחשבו שאתה יכול להיות נביא. כן? אבל אם איזה אידיוט בא ואומר כה אמר השם תאכלו חזיר, לא מסתכלים עליו, הסנהדרין לא עושה לו כלום, מקסימום קצת מרחמים, אוספים כסף בשביל לעזור למשפחתו. אבל אבל כשמישהו שיכלו לחשוב שהוא נביא בא ונהיה נביא שקר, זה סימן שהוא אדם גדול מאוד. זה הקלקול שהוא עושה, הוא קלקול גדול. תמשל, אם אני שאני למדתי קצת תורה, אני אבוא ואני אעשה פסק, הלכה, מותר להחזיר שטחים מפני ביקוח נפש. טוב, הרב שרקי זה חבל, היה בן אדם טוב. אבל זה לא ישפיע כלום. צריך להיות אדם ענק כדי שפסק כזה ישפיע איכשהו, נכון? כיוון שהרב עובדיה יוסף הוא אדם גדול בפסיקת ההלכה ושיצא לו שם גדול, אז כשהוא פוסק פסק כזה, אז באמת זה מזיק. לא, זה לא רק זה, לא רק הוא, זה לא נכון. יצא לו שם מגדולי הפוסקים, וכשאדם ברמה הזאת עושה דבר כזה, זה הרבה יותר חמוד.
אני אומר שזה
כמו מחשב. טוב, נכנס עכשיו לפרטים. טוב, מי גרם לקורח, הנה, מביא עוד דוגמה, שיובד הוא וכל עדתו עמו, אלא מפני הכבוד. אצל קורח זה גדול, זה הרבה יותר מירובם. קורח היה לו רוח הקודש, והיה ברוח הקודש ברמה שיכלה להתמודד עם משה ואהרון. וזה לא רק זה, אפילו משה מפחד מן התפילה שלו. הרי הוא אומר לשם, משהו כזה, אל מנחתם, אל תפן, עזוב, אל תפן אל מנחתם. סימן שמשה פחד ממנחתם. אז מה גרם לו שיובד? מפני הכבוד. ומקרא מלא הוא, וביקשתם גם כהונה. חכמינו זיכרונם לברכה הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו, רוצה להיות חליף במקום החליף. לא טוב. הוא שגרם, לפי דעת חכמינו זיכרונם לברכה, אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ וגרמו להם מיתה, להם ולכל דורם. זה מעניין, מאיפה הוא לקח את זה? לקח את זה מהזוהר. זה הטעם של חטא המרגלים לפי הזוהר. מיראתם פן ימעט כבודם בכניסתם, בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. הטעם הזה של הזוהר לא מופיע בשום מקור אחר ידוע לי, על כל פנים. מאוד מוזר מה שאומר כאן הזוהר. הזוהר אומר, שמשיקולים של יוקרה אישית, אז הם אמרו לא להיכנס לארץ ישראל.
למה שהם לא
נשיאים לארץ ישראל? בעת מוזר. טוב, הדברים הם פשוטים. הנהגת ישראל במדבר דורשת אנשים המתאימים להנהגת המדבר. הנהגת ישראל בארץ ישראל דורשת סוג אחר של אנשים. כי זה לא... אז אם אני התאמתי להנהיג את ישראל במדבר, זה לא אומר שאני מתאים להנהיג את ישראל בארץ ישראל.
אבל בדרך כלל, מה שקורה, שאתה מגיע באיזשהו מקום, לא רוצה שמיד המנהיגים חלפים. זאת אומרת, קצת דוגמה למשל, כאילו, זה הרגע שבאו לכאן הארץ.
אז צריך לעבור הסבה.
אצל הבריטים,
נכון, אבל אלה בחוץ לארץ הם לא היו מנהיגי האומה. אלה שהקימו את המדינה פה ולמדו אצל הבריטים להילחם, הם לא היו מנהיגי ישראל בחוץ לארץ. המנהיגים של חוץ לארץ לא יכלו לעבור לפה כמנהיגים. זאת אומרת, הם היו זקוקים. זה מה שלכאורה הזוהר אומר. עכשיו, צריך להבין את דברי הזוהר. זה לא, אי אפשר להקטין כל כך את המרגלים, כל זה שהם היו רשעים. המרגלים בוודאי הבינו שהם לא מתאימים לארץ ישראל. ומן הסתם ראו איזה סוג אנשים יעמדו במקומם. ואז הם התחילו לדאוג. הם אמרו, וואו, אם אלה ינהיגו את העם, העם ילך לאיבוד. ולכן, מתוך דאגה לישראל, שלא יונהגו על ידי מנהיגים לא מתאימים, אז הם מעדיפים לא להכניס את ישראל לארץ, כדי שימשיכו תחת הנהגתם. לא שזה כל כך טוב לא להיכנס לארץ, אבל זה יותר טוב מאשר מה שמציעים בינתיים. מה?
אז אחר כך אתה הולך כמו שאומרים לה...
החרדים. כן, כן, זה, אבל זה הסברה. זאת אומרת, לא שאנחנו נגד הקמת מדינה, אנחנו באמת רוצים שתקימו מדינה והכל, אבל אנחנו רואים מי מנהיג אתכם שמה בזה. אנחנו לא יכולים לעזוב אתכם בידי מנהיגים כאלה. אז בינתיים תשארו עוד קצת בגלות, תסבלו עוד קצת, לפחות תהיו תחת מנהיגים טובים, כלומר אנחנו. כלומר זה לשם שמיים. לפי זה זה בעיית אמונה. אבל בעיית האמונה הזאת לפי הזוהר מתחילה מאיזה קנאה. זה הכוונה. אבל זה דבר דק, לא כל כך גס וגלות. זה דבר שמצופה בהרבה הרבה שכבות של כוונה לשם שמיים.
זה על שלח לך?
כן, כן, אם כן הוא יהיה. זוהר פרשת שלח. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? אלא מפני הכבוד, שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד בריבותיו וכו'. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מי גרם לו ליואב שימית את עמסה? אלא הכבוד, שאמר לו דוד, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים, ואז הוא הרג אותו. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן. 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 יש לו